שוב נפגשים בתוכניתנו לקראת שבת, והשבת, שבת תצווה. שלום לרב דוד חי הכהן.
שלום וברכה.
שבת.
למאזינים.
שבוע שעבר עסקנו בבניין המשכן. עם ישראל מביאים תרומה, כל אחד, ובונים את המשכן. וכעת, לעיקר, מגיעים לכהנים, ואנו עוסקים עיקר הפרשה, עסוק בהכשרת הכהנים לתפקידם. היינו מצפים שנידון קצת בתפקידים עצמם, בתכונות של כהן, ואנחנו רואים שעיקר הפרשה עוסק בבגדי הכהונה. החשיבות הגדולה לבגדים, וכל חילוקי הצבעים והתפקידים בין הבגדים.
המילה בגד מזכירה את המילה בוגד. ויש שאמרו שהקשר בין שתי המילים, כי הבגד הרבה פעמים הוא מסתיר את האישיות. הוא בא לחסות על חסרונות. כך היה בבגדים של אדם הראשון. אדם הראשון הכיר שהבגדים שלו הם צריכים כדי לחסות את החולשות שהוא יצר על ידי החטא. אצל הכהנים, כאן הבגדים יש להם מטרה אחרת לגמרי. הבגדים באים להבליט את אותם התכונות שכל כך חשובות, שנכיר במה שבתוך הכהנים, באישיות שלהם, שזה ייראה כלפי חוץ. הבגדים של הכהנים, אם נסתכל במבט מאוד מאוד כולל, ונשא אהרון את חושן המשפט על לוח ליבו. חז"ל אומרים, הלב של אהרון הכהן, שהמלא אהבה למשה רבנו, עד שהוא היה, הם היו, הזוג הראשון של האחים, שלא רק שלא רבו ולא קינאו אחד בשני, כל אחד שמח על ההצלחה של השני. התורה מעידה על אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. אדם כזה, שהלב שלו מלא אהבה, צריך שיראו על לוח ליבו את הבגדים, עם האותיות של ישראל, שכולם מאירות. לב מאיר. וכולם יכולים לראות את האור הזה. וכך, בגדי הכהונה כולם, הם לא בגדים שהם בוגדים, שהם מכסים, מסתירים, מסווים, מסלפים את האישיות, להפך. בגדי הכהונה הם הבגדים שעל ידם גם אלה, היהודים הרגילים, שלא מבינים בענייני נפשות, שלא מכירים מה שמתהלך ברוח האדם, יכולים על הבגד לראות את הצלחת הכהן. מאוחר יותר, אנחנו רואים בדורות הבאים שהשתמשו באותם הבגדים, בחושן, באפוד, בציץ, על כל אחד יש צורך להרחיב, בכל אופן, היו משתמשים בהם כדי לברר שאלות שעם ישראל היה זקוק להם, לברר, לענות, לקבל הדרכה מפי הקדוש ברוך הוא. והכהן שהיה ראוי כשהיה לובש את הבגדים, האותיות היו מהירות בתשובה. וכהן שלא היה ראוי, האותיות לא היו מהירות. וכך אפשר היה מיד להבין מי באמת כהן גדול ומי לא ראוי להיות כהן גדול. מי אצלו הכהונה זה רק תפאורה, ומי אצלו הכהונה היא נובעת מתוך הלב. והיא מתגלית רק בחוץ. בגדי הכהונה הם באים לברר את ההופעה של האישיות של הכהן.
ספט. בגדי הכהונה, כמו הכהנים, הם לא רק באים לאפיין את הכהנים ולהציג את האישיות המיוחדת שלהם. הכהנים הם הופעה של כל עם ישראל. לעם ישראל כולו יש תפקיד לעבוד את השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר. השם יצר עם אחד בעולם שכולו עבודת השם. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה. עם ישראל נוצר לעבוד את השם. עם כאומה שלמה שחיה בעולם הזה לא יכולה להיות, אמנם קראנו ממלכת כהנים, אבל אי אפשר שכולם יהיו כהנים. יש אנשי משק, יש אנשי משק, יש חקלאים, ויש אנשי חברה, ויש אנשי ביטחון, ויש אנשי רפואה, וכל קבוצה וקבוצה עם התפקיד שלה. יכול להיות שכל אחד ימצא זמן ביום לתפילה, לתורה, אבל שכל האומה כולה תהיה קודש, זה אי אפשר. נבחרה משפחה אחת. משפחה שאין לה חלק ונחלה, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם. אני חלקך ונחלתך. הכהנים תומך ואורך לאיש חסידך. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. הכהנים רק עובדים את השם. אין להם שום דבר חוץ מעבודת השם. הכהנים מייצגים את צד העבודה של כל עם ישראל. כדי שהם יבינו שכל העניין שלהם זה הופעה ומייצגים את האומה, חשוב מאוד שהכהנים יבינו את ערך הבגדים. הבגדים, כל הבגד הוא הופעה. הבגד בצבא הוא מלמד אותנו על המחלקות השונות, על החטיבות השונות, חיל הים, חיל האוויר, מודיעין, כן? הצבעים של הבגדים, הדרגות, הכישוטים על החזה, ומדליות גם לפעמים, על מלחמות שאדם עשה. הבגד כאן עניינו להצביע מי זה האדם. הבגדים של הכהנים, הם היו גם קובעים באופן הלכתי, אם הכהן כשר לעבודה או לא. כהן שלא לבש בגדי כהונה, פסול לעבודה. הוא יכול להיות צדיק גדול, יכול להיות תלמיד חכם גדול. זה לא במקום הבגדים. כי הכהנים בעצמם, הם הבגדים של עם ישראל. מי שרוצה לדעת מה זה עם ישראל, עם מלא אמונה, מלא יראת שמיים, מלא חשק אהבה לשם, יכול לראות את הכהנים, ודרך הכהנים הוא רואה את הלב של כל עם ישראל.
הרב מעריך בנושא הבגדים, בוא ניקח דוגמאות. יש כמה שהבגדים הבולטים בפרשה זה האפוד והחושן, החושן והאפוד. מצד אחד הם מחוברים גם יחד. יש להם איזה כמה דברים משותפים שמשובצים באבנים יפות, בצבעים, שבטי ישראל חקוקים עליהם. מצד אחר אני משער שיש להם איזה ייחוד בכל אחד מהם, האפוד והחושן. שמחשב על איזה לוחם שאוכס את האפוד, מסתבר שגם הכהן הגדול היה מגיע עם ההורים בתויים לפני מלחמה. אבל מה הייחוד המיוחד לכל אחד מהפרטי הלבוש האלה, שזה המרכז פה אני רואה?
זכיתי להיות פעם בהספד של הרב קוק, כשהמספיד היה בנו של הצדיק הירושלמי רב אריה לוין. הבן שלו, הרב חיים יעקב לוין, שהיה אישיות גולה בזכות עצמה, הרב של פרדס חנה, הוא הספיד את הרב קוק, וכך אמר. הוא דימה את הרב קוק, זצ"ל, לכהן גדול, שהיו לו השמות של בני ישראל בשני מקומות. מקום אחד על הכתפיים, האפוד, כתפות האפוד היו, היו עם אבני שואם, כששישה משמותם על כתף הימנית ושישה משמותם של שבטי ישראל על כתף השמאלית. בחושן לכל אבן היה שבט מיוחד. כל אבן עם הצבע שלה ועם השבט שלה. והוא דימה שכמו הכהן גדול נשא על הכתפיים שלו את מסע בני ישראל. הוא היה עצוב עם כל עצב. הוא התפלל על כל אישה שלא זכתה ללדת, על כל חולה, על כל מי שזקוק לפרנסה, על לוחמים בשעת מלחמה שישובו הביתה בשלום למשפחה שלהם, על סוחר שנסע בים ונעלם, ועל כל הצרות והדאגות שמי יודע כמה כאלה יש בעם ישראל, והכהן הגדול היה נושא את הכל על הכתפיים. הוא נושא את מסע בני ישראל. מצד שני, היה לו גם לב מיוחד. בלב הוא היה מביע את המשאלות, את התפילות, את הרצון, וכאן לייחד כל אחד ואחד. לא רק להשתתף בצער, אלא לאחל לכל אחד את העלייה שמתאימה לו. ולכל אחד יש עלייה שמתאימה לו, לכל אחד יש נשמה מיוחדת, יש אור מיוחד. אי אפשר לשאת את כולם ביחד. אפשר להשתתף בצער של כולם, וכאן לראות שהצער של כולם משתף אותנו בהיעדר של האושר של האדם וברצון של לכולם תהיה שמחה. אבל ההצלחה של האדם היא לא הצלחה כוללת. כאן כל אחד צריך לבטא את מה שמיוחד בו. ורק כשהוא יבטא את המיוחד שבו, אז הוא יגיע להשלמה שלו בתוך התשבץ הגדול הזה שיש בו את כל 12 השבטים. ובאמת, מתוך לב מלא אהבה כזה, היו משתמשים גם באפוד וגם בחושן, כמו שמסופר בנביאים, כדי לענות על שאלות מעשיות. כשדוד המלך ברח מפני שאול, והיה בדרך, נודע לו שהפלישתים באים למלחמה. ודוד רצה לדעת, גם בשעות הקשות האלה שהוא בעצמו נרדף, האם ללכת לעזור ליושבי קהילה כנגד הפלישתים או לא? האם זה מסוכן או לא? מה צריך לעשות? לא מספיק שהוא נרדף משאול, הוא צריך להיות, להתעסק במלחמה, בקרב נוסף, לחפש לעצמו צרות? באותו זמן הגיע אליו אביתר הכהן, ויחד איתו היה אפוד. רק אפוד, בלי חושן. דוד שאל את אביתר באפוד, שאל את השם בעצם, אבל דרך אביתר, האם לרדת למלחמה, להילחם עם הפלישתים, להושיע את יושבי קהילה, או לא להסתכם. ואז ענה לו הקדוש ברוך הוא באפוד, האותיות העירו באפוד. וכך היה גם בחושן. חשבתי שאולי זה קשור קצת בשתי מילים שאמר אלישע הנביא כשראה את אליהו הנביא מסתלק מעם ישראל. שמעתי פעם פירוש שלדעתי הוא פירוש נפלא מאוד. אלישע בכה על אליהו ואמר את המילים אבי אבי. חזרה פעמיים, בשביל מה אבי אבי? ואז הוא הסביר בעצמו, רכב ישראל ופרשיו. אליהו הנביא היה גם המרכבה שעם ישראל רוכב עליו, עם ישראל בזכותו נושע, הזכויות שלו מגינות על עם ישראל, אבל הוא גם פרש, הוא לא רק מרכבה, הוא זה שגם קובע את הכיוון, הוא גם זה שמתווה את הדרך. אז הוא היה פעמיים אבא, אבא שמפרנס, אבא שמחזיק את הכל, אבל אבא שגם נותן כיוון לכל. אבי אבי. וזה מה שהיה צריך להיות בכל כהן גדול. חושן ואפוד. לב וכתפיים. כתפיים לעמוס את עם ישראל, ולב אוהב, ממלא ברכה לכוון אותם.
בכל פרטי הלבוש אפשר להיכנס, אבל מדברים של הרב אפשר להבין שכמעט לכל פרט ופרט יש איזשהו תפקיד. המעיל, הציץ, היה להם איזשהו נקודה, המגבעות, לכל דבר היה...
על הציץ כתוב שיהיה על מצחו תמיד. על הציץ היה כתוב קודש לשם. האם עולה על הדעת שיהיה כל הזמן? האם הכהן גדול לא צריך להתפנות? האם הוא לא צריך לאכול? כל הזמן הוא צריך עם הציץ תמיד? המקום על המצח הוא המקום של ההכרה. יכול להיות שבנתונים של העולם הזה אי אפשר להיות כל הזמן בעבודת קודש. אבל בפנימיות, בתוך הלב, אפשר להיות קשור אל הקודש כל הזמן. על מצחו תמיד. שם השם נמצא על המצח, אבל זה תמיד בתוך המצח. לא תמיד זה על המצח, אבל תמיד זה בתוך המצח. וכך, אפילו אם חיצונית, זה רק זמן קצר נמצא מבחוץ, הציץ הזה, המחשבות הקדושות, לא רק לב מלא אהבה, גם מחשבות מלאות אמונה, מלאות יראת שמיים. שם השם, עבודת השם, בורא עולם. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מהעולם, זה נמצא במצח, במחשבות של אהרון הכהן. מעניין מאוד שחז"ל לומדים מכאן, מהציץ של הכהן גדול, הרבה הלכות. למשל, על תפילין. שאדם צריך למשמש בתפילין, מפעם לפעם לזכור שיש תפילין על ראשו. ולמדו את זה מהציץ. כמו שהציץ, התורה אמרה, והיה על מצחו תמיד, מה פירוש תמיד? שלא יסיח את דעתו. גם בתפילין, שיש הרבה אזכרות פנימיות, יש הרבה אזכרה, הכוונה לשמות קדושים, צריך שמפעם לפעם אדם יזכור שעל הראש שלו יש את שם השם. וכשאדם הולך עם תחושה כזאת, ששם השם מאיר עליו, ומאיר בתוכו, ומאיר דרכו, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה מחשבות קדושות, איזה מדרגה מיוחדת האדם זוכה. המעיל היה מעיל תחלת, שהיו בו 36 פעמונים ו-36 רימונים. הרימון, אנחנו מכירים אותו משיר השירים, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אבל כמתאר את כנסת ישראל, כפלח הרימון רקתך. דרשו על זה חז"ל, הרימונים, מה זה כפלח הרימון רקתך? רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. היהודי הרק ביותר, שנדמה לך שאין בו כלום, אין בו מצוות. כשתבדוק אותו, תראה שהוא מלא מצוות. מלא רצון טוב, מלא אהבת חסד. מלא מחשבות של אהבת אמת, אהבת שלום, הטוב לכל העולם. אפילו הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הפעמונים, הצלצול, הצלילים שאדם משמיע. צליל של זהב, דיבור טהור כולו, דיבור שכולו מאיר, לא רק מחשבות קדושות, לא רק תוכן קדוש, גם הבאה, גם ביטוי נקי, לשון נקייה, לא לשון שיש בה איזה משמעות של קלקול, של רע, של מיאוס חס ושלום, אלא לשון שכולה מצלצלת נעימות. עם הפעמונים האלה, והרימונים היה אהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים ונשא אהרון אותם בבואו אל הקודש ולא ימות. כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא נכנס בזכותם של ישראל, גם בזכותם של אותם היהודים הרחוקים, הוא שליח גם שלהם, והוא צריך להשמיע את הדיבור שהם לא יכולים להשמיע, שהם לא מסוגלים להשמיע, את הצלילים היפים והנהדרים של הלבבות ושל הנשמות שלהם, גם של הרקנים שבישראל, שהנשמות שלהם מלאות אהבת ישראל. ואת הצלילים האלה צריך אהרון הכהן להשמיע אל הקודש, ובזכות האומה כולה, על כל הפרטים שלה, פרטי הפרטים מלמעלה ועד למטה, לראות את הטוב שבכולם, בזכות זה לא ימות. בזכות זה אהרון הכהן, והבנים שלו, הכהנים לדורי דורות, יכולים לעמוד לפני השם, וזה נותן להם את הזכות לחיות.
אני מזכיר את צבע התחלת.
במעיל.
במעיל.
כן.
קודש הקודשים, תחלת.
תחלת. התחלת מזכירה לנו פתיל תחלת, בציצית. רש"י מביא שם, למה דווקא פתיל תחלת? התחלת דומה לים. והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. צבע התחלת של השמיים, כך שמעתי שמסבירים אלה שמבינים בחוקי האור והראייה, שהוא נובע מהעובדה של מרחק גדול. המרחק הגדול מצייר את הצבע, צובע בצבע של תחלת, של כחול. עד שהמרחק שהוא לגמרי נהדר מאור, זה שחור, היעדר של האור. המילה תחלת היא מזכירה לנו את המילה תכלית. לרמוז לנו על סוף הדרך. הדרך היא ארוכה, היא מתחילה מחוט. והחוט הזה מתחבר לים. הצבע שלו בא מדג שבא מהים. והצבע של הים הוא צבע של השתקפות של השמיים.
זה אין לו צבע, זה...
השתקפות של השמיים. והשמיים, המרחב העצום הזה, מלמד ומצביע על כיסא השם ששולט על הכל. על יד השם שאפשר לראות אותה דרך הרקיע, בשמש, בירח, בכוכבים, שמכוונים את החוקים שקיימים בארץ, את הצמיחה, את הפריחה, את כל צורות החיים שיש בארץ, שכולם שייכים לאותו מעמד גבוה. מתוך ההבנה כל מעשה קטן שלנו כאן קשור עד למעלה. צליל קול, דיבור של הכהן שהולך עם המעיל שלו. המעיל, שהשם שלו מעיל מהמילה מעל, הוא נמצא מעל הבגדים. מעל הבגדים הפרטיים, האישיים של הכהן. אלא אלה הבגדים שבאים להראות מה למעלה מהכל. הבגד הזה הוא כליל תחלת. צריך להיות כולו עבודת השם. יהיו כל מעשיך לשם שמיים. תכלת גמורה, כשרק הזהב והרימונים הם אלה שמזכירים לנו כאן את עם ישראל שנמצא מאחרי התכלת הזאת.
הבגדים ואפיונם ומה שמסמלים, זה באמת עיקר הפרשה. שזה כמה פרטים שקשורים למשה. שהשם מצווה את משה, עם כל הכבוד שלו והגדולה שלו, שהוא עצמו ירחוץ את הארון ורחצתה, וילביש לו את הבגדים, אותו ואת בניו. זה קצת, יש פה איזה משהו קצת מפריע מצד כבודו של משה, האם הארון לא יכול להתרחץ לבד עם בניו? מה החשיבות שדווקא משה יעשה את זה? של רבנו.
אולי גם הם הרגישו לא נעים. אדם מבוגר, ובפרט אנשים צדיקים וגדולים שרוחצים אותם ומלבישים אותם, כמו ילדים קטנים. זה באמת הרגשה מאוד לא מורכבת ולא פשוטה. אולי התורה שלימדה אותנו על התפקיד של הכהנים ועל השליחות שלהם, אהבת ישראל, ברכה של ישראל, עבודה למען ישראל, עבודת השם של ישראל, עלול להיות בטבע האדם שמתערבים רגשות פרטיות. לפעמים אדם יש לו, הוא כל כך מזדהה עם העבודה שלו, עד שכבר זה נהפך להיות חלק מהאישיות שלו. הוא שכח שבעצם הוא שליח כאן. זה לא עבודה פרטית שלו. יש סיפור נורא מאוד במסכת יומא. מסופר שם על כהן שרץ לעבוד, וכהן אחר רצה להשיג את אותה עבודה. ובתוך התחרות הגדולה שהייתה ביניהם, מי ישיג את העבודה, ראה כהן אחד שהכהן השני מקדים אותו, והיה בידו סכין של שחיטה, והוא דקר את חברו והרג אותו. ברגע של התרגשות גדולה מאוד. זה גרם לסערה גדולה בכל בית המקדש. רצח בתוך בית המקדש. באותו רגע עמד אביו של הכהן שנרצח והרים את הסכין ואמר לכולם, תדעו לכם, הבן עדיין לא מת, הסכין טהורה. כאילו היה בן מת, אז תומעת מת מתמה את הסכין. אז האבא, במקום לבכות על הבן שלו שנרצח מול עיניו, מה שמדאיג אותו זה הסכין, היא מתמאה או טהורה. והגמרא מבררת מה באמת היה שם. האם זאת הייתה מעלה גדולה של הזדהות עם העבודה? הזדהות עם בית המקדש ששוכחים בגללה את המשפחה? או שלהפך? יש כאן זלזול בחיי האדם. מתוך שערך חיי האדם הוא כבר לא חשוב, לכן מדברים כאילו המצווה חשובה. לפעמים יש אנשים שהם קנאים למצוות, ועלול להיות שהם בעצם לא קנאים לכבוד השם. הם קנאים לכבוד עצמם, כי נדמה להם שהעבודה זה פרטי שלהם. וכמובן שזה קלקול. היה צורך שיבינו שכל בגד וכל מה שנעשה איתם זה על ידי משה רבנו. משה רבנו מלביש אותם את המכנסיים, והוא רוחץ אותם. משה רבנו זה התורה. התורה מלבישה אותם. התורה נותנת את המעיל. המעיל הוא לא שלך. הקטונת היא לא שלך. החושן הוא לא פרטי שלך. אתה שליח, ועל כל דבר יש הדרכה של תורה. אל תעשה שום דבר מחוץ לתורה. לא קנאה ולא שנאה ולא התרגשות ולא כעס ולא עצבנות ולא זריזות במקום שלא צריך זריזות ולא עצלנות במקום שאסור שתהיה עצלנות. הכל על פי התורה. כל צעד וצעד מודרך על פי התורה. צריך שאפילו הדברים שנדמה לנו שהם פרטיים, לרחוץ את הגוף שלי, זה עניין פרטי שלי. בבית המקדש אתה לא פרטי. בבית המקדש אתה עובד את עבודת השם. אתה עושה שם מה שהתורה אומרת לך לעשות. אתה לא נמצא בזכותך. הדבר הזה שהכניס בכהנים את התחושה העצומה, משה רבנו צריך לרחוץ אותי? משה רבנו צריך לשטוף לי את הפנים? הוא צריך ליטול לי את הידיים? אז מה אני אעשה עם הידיים האלה? כמה אני צריך להיזהר עם הידיים האלה? כמה אני צריך לשים לב למבט של העיניים שרחץ אותם משה רבנו, לאוזניים האלה שמשה רבנו שטף אותם, לאף, למצח. איך זה ראוי שזה יהיה? אם היינו רואים ספר תורה שנכתב על ידי משה רבנו, באיזה דחילו ורחימו שהיינו ניגשים לספר תורה הזה, לנגוע בספר הזה מרחוק. זה נכתב על ידי משה רבנו. הכהנים נרחצו והולבשו על ידי משה רבנו. כל בגד של הכהנים זה תורה. כל גוף שלהם, כל תנועה שלהם, מכאן ואילך זה תורה. וזאת המשמעות הנפלאה, שבגללה הקדוש ברוך הוא דרש ממשה רבנו בכבודו ועצמו, רבן של הנביאים, אדם שלא היה כמו בעולם מאז שהעולם נברא, ואולי עד אחרית עולם. והוא בעצמו את עבודת ישראל מכין בידיים שלו.
דברי המאפים האלה בנושא בגדים, בנושא הכשרה של כהונה, בתחילת הפרשה ובסיומה, אנחנו נחשפים לשני דברים. דבר ראשון זה נושא של הדלקת נר התמיד, ובסיומה זה מזבח הקטורת. אז זה המרכז. מה טעם פתחה הפרשה דווקא בנושא אולי שקשור למנורה, לכלי המשכן, וסיימה שוב במזבח הקטורת.
נענה קצת בקיצור. המנורה, הנר. האם הקדוש ברוך הוא צריך אור? האם המנורה היא בשבילו? ומצד שני, איך מעלים את הנר? האור בעצמו זה פלא אלוקי. אנחנו רק מכינים את השמן, מציתים את הפתילה, והאור זה ברכה מלמעלה. כל עבודת הכהנים היא תהיה משולבת בברכה מלמטה ומלמעלה. אנחנו נעשה את מה שבידינו, והקדוש ברוך הוא יברך את ברכתו מלמעלה. וכך על כל עם ישראל, אמן.
תודה רבה לרב. תודה רבה לצופים בבית. לקראת שבת, שבוע הבא, פרשת כי תישא. שבת שלום.